רשות הרבנים. יש כוח לרב אחיה על הסקירה של הרבה בעיות, אבל כדרכה של תורה שאפשר להתפלפל עם כמה דברים ועם כמה מסקנות, אבל אין כאן המקום להאריך. אולי נגיד שתי נקודות בהתייחסות. א', הנושא של התייחסות, נושא של מעשה ראשון. קשה להגיד מנהג ארץ ישראל שנהוג ורק המכון חידש. אולי אני אשלח אותך לשיעור שנתן חמיכה זכר צדיק לברכה בכנס של המכון, בואו חיזק את הנושא. רב חיים דוד הלוי. כן, אין בעיה. ובואו הוכיח כדרכה של תורה שיש חיוב נתינת מעשה ראשון בזמן הזה גם בלוויה חזקה. מעשר אני לכולי עלמא, דיברתי גם מעשר ראשון, מעשר לוי. ונושא השני, בנושא של גמר מלאכה, אכן יש כל מיני גישות מה ההגדרה של גמר מלאכה, אבל הרב ישראלי זכר צדיק לברכה בעצמו אמר שמכיוון שחוץ מנושא של זיתים על שמן או ענבים על יין, בהפרשה לפני גמר מלאכה, אחרי גמר מלאכה, זה רק בעיה, זה לא רק, אבל זה בעיה של הפרשה מן הרע ליפה. ומכיוון שכמו שכבודו הזכיר את השולחן ערוך, שבזמן הזה שהתרומה הולכת להפסד, מותר לכתחילה להפריש מן הרע ליפה, ממילא בכל הירקות, הבעיה של הפרשה לפני גמר מלאכה, אחרי גמר מלאכה, היא בעיה שהיא בעצם נפטרה מצד עצמה, ולכן הנושא הזה הוא תמיד בעדיפות אחרונה להקפיד עליו, אלא להקפיד על הרבה דברים שכבודו הזכיר כדי שלא יהיה מכשול במערכות גדולות כמו שאנחנו מכירים. אני רוצה להתייחס לנושא מצרן אולי, למה שרצה, מה שאמור הרב ליאור לדבר, אני לא אוכל לדבר בשמו, כן? אבל אני אגיד כמה התייחסות לנושא של הפרשה באזורי חיוב מסוימים. ונקרא במקורות שלפניכם, הגמרא במסכת חולין, דף ו עמוד ב' וגם בזין עמוד א' ממשיכה. הגמרא אומרת, העיד רבי יהושע בן זירוז בן חמים של רבי מאיר לפני רבי, על רבי מאיר שאכל עליה של ירק בבית שען ולא איסר, לפי חלק מהגרסאות, והתיר רבי את בית שען כולה על ידו. כלומר, רבי התיר את בית שען. מתקיף לה יהודה ברדר רבי שמעון בן פזי. ומעיקה למד דאמר דבית שען לאו מארץ ישראלי. מבינה הגמרא שלכאורה התיר רבי בית שען, משמע שהוא אמר זה חוץ לארץ. שואל הגמרא איך אפשר להגיד שזה חוץ לארץ? הרי יש לנו פסוק בספר שופטים, כתוב שם ולהוריש מנשה את בית שען ואת בנותיה ואת הענך ואת בנותיה. כלומר, הוא היה צריך להוריש, ועדיין לא הספיק להוריש. סימן שזה חלק מארץ ישראל. עונה הגמרא, השתמיתיתיה דאמר רבי שמעון בן אלקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר משום רבי אלעזר בן שמוע. הרבה כרכים, כבשום עולה מצרים ולא כבשום עולה בבל, וכסבר קדושה ראשונה קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבוא, וניחום כדי שיסמוכו עליהם עניים בשביל. פשט הגמרא, שמסקנה, כמו שרשי מסביר, את פשט הגמרא, שעולה בבל, דיינו על יד עזרה, עלו חזרה אחרי 70 שנות גלות בבל, וקידשו חלק מהארץ שהתקדשה על ידי מצרים. עולה מצרים לתחום רחב, מאור ההר בצפון עד נחל מצרים בדרום, כן, בדרום אני מדבר בדרום הערב, דרום מזרח גם שוב מה השיטה של מעלה הקרבים, ויש שיטות שזה המשיך הלאה ממעלה הקרבים בזמן דוד המלך. על כל פנים, הרבה כרחום כיבשו עולי מצרים, אבל עולי בבל צמצמו את תחומי ההתיישבות. מטבע הדברים, הם לא עלו כחומה, היו כמות קטנה של עולים, ולכן המקומות שהתקדשו על ידי עולי בבל, הם היו הרבה יותר מצומצמים, והם לא קידשו את זה. כלומר, כמו שרשי מסביר, קדושה שנייה, דיינו קדושת עזרה, היא, לעומת קדושה ראשונה, קדושה שנייה היא לא בטלה. וזה מה שרשי כותב, אני לא אקרא את כל לשון רשי, תראו לפניכם. רשי אומר, בעצם הדיבור, ואותן שקדשו הן לא בטלו בחורבן שני. כדאמרינן בלבמות. רש"י מצטט מדרש בסדר עולם שקדושה שנייה לא בטלה. וממילא מה שיוצא שגם אחרי חורבן בית שני, גם אחרי חורבן בית שני, מה שהתקדש בקדושה שנייה לא בטל. ממילא יש לנו נפקמינה גם אחרי החורבן, מה שהתקדש על ידי עזרה למה שלא התקדש על ידי עזרה. אומר רבי על סמך העדות של רבי יהושע בן זרוז, שמתוך שרב מר עלה אכל ירק, עלה של ירק בבית שען ולא יסר את זה, סימן שבית שען היא לא התקדשה בקדושה שנייה. מתוך דברי רש"י ולכאורה מתוך פשט הגמרא, משמע שאין משהו מיוחד לבית שען. משמע שבית שען היא בעצם אב טיפוס לכל המקומות שהתקדשו רק על ידי עולי מצרים וקדושתם בטלה בחורבן בית ראשון, ואותם מקומות שלא חזרה עליהם בקדושת בית שניהם מוגדרים עולי מצרים. המקומות האלה לא, שלא נתקדשו מחדש, נפטרו על פי הגמרא מתרומות ומאסרות. אלא מה? רש"י אומר, אמנם בית שען היא אב טיפוס לכל התחום של עולי מצרים, אבל לא לכל הגידולים. רש"י מדגיש בתחילת הדיבור, והתיר רבי עתיד עדות זו את בית שען כולה לאכול ירק שלה ופירות האילן בטבלן. רש"י סובר, כמו שיטת הרבה ראשונים, שרק דגם תירוש ויצר חייב בתרומות ומעשרות מן התורה, גם בזמן הכי מוחלט שהיה תרומות ומעשרות דאורייתא. אומר רש"י, את הדברים שנהגו מדרבנן, דהיינו פירות האילן וירק, אז באותם מקומות, בתחום, באותם מקומות, דהיינו בית שען וכל אלה מצרים, לא היו חייבים להסר. לעומת זאת, תחום עולי בבל, גם פירות האילן וירק חייבו בתרומות ומעשרות. כך שיטת רש"י. תוספות מקשים עליו ומביאים ראיה, בהתחלה מביאים ראיה לשיטתו, אבל תוספות מאוד ארוך, התוספות הזה מקביל גם במסכת עבודה זרה, ומסקנת, ותוספות מביאים מסקנות ביניים, בעצם כמה שיטות יש בתוספות. שיטת רבנו תם, אומר רבנו תם, דאחה ובפרק רבי ישמעאל אירי בדמי דיינו נוהג בחוץ על הארץ, כדנן במסכת דמי, מקזיבו לאלן פטור מן הדמי, אבל ודאי תבל חייב בכל מקום. אומרים תוספות, שיטת רבנו תם, ברמה העקרונית, מה שרבי התיר זה רק דמי. כלומר, שיטת רבנו תם, אני לא מחלק בין דברים שחייבים מהתורה לדברים שחייבים מדרבנן לכאורה, אלא בין דברים שבוודאי לא מאוסרים לבין דברים שהם ספק. דברים שהם ודאי לא מאוסרים חייבים בהפרשה גם בכל תחום עולי מצרים. שוב, תוספות הולכים על פי השיטה שבית שען יב טיפוס, כמו רש"י, רק שרבנו תם, למרות שבהתחלה מביאים ראי לרש"י, מקשים ממקומות שרואים שגם איסרו בחוץ לארץ, ולכן דיינו גם בתחום עולי מצרים איסרו, ולכן מסקנת תוספות, מסקנת רבנו תם כמובן, שרק דברים שעמי הארץ, כידוע עמי הארץ, היו מפרישים רק תרומה גדולה, ושאר הדברים הם לא היו מפרישים, אז מה שנקרא דמי, או אולי אפילו גם ספק טבל בזמן, אני לא נכנס לדקויות בין דמי לספק טבל, רבנו תם בא ואומר שאת זה מותר בעולי מצרים להפריד, לאכול בלי הפרשה, אם זה דמי. אין איסור, אין גזרת דמי בעולי מצרים לפי רבנו תם. הרשב"א, אני בכוונה מיקדתי את המקורות, תוספות מעריכים, ומכריחים מאוד מאוד דברים שגם בוודאי, גם בוודאי היו מקומות, היו דברים שהיו פטורים מעולי מצרים, וזה הביא את תוספות לתירוץ נוסף והרשב"א מביא אותו, וזה לחלק בין מינים שונים. תוספות אומרים, היו מינים, ומוכיחים את זה, היו מינים שהגיעו מתחום עולי בבל, מה שנקרא ניידות של פירות, אמנם אז לא היה מסעיות, אבל עדיין היה ניידות של פירות, ולכן דברים שהם היו בתחום עולי בבל, שמהם חששו שהם לא מאוסרים אפילו בדמי, אז אם הם מקומות שהיו בתחום עולי מצרים ויכול להיות שהגיעו מתחום עולי בבל, אז אותם חייבו בהפרשה גם בתחום עולי מצרים. מקומות שהם היו מה שנקרא ירקות מקומיים, שהיה ברור לפי הזיהוי שלהם סוג מסוים שידוע שהוא מאוד מתאים לאותו אזור שבתחום עולי מצרים, כולם ידעו שאותו מין, כן, אין חשש שהוא הגיע מעולי בבל, אותו פטרו בתחום עולי מצרים מהפרשה. זה שיטה נוספת בתוספות, והרשב"א מביא אותה. וזה מה שתוספות כותבים, והקשו עליו בתוספות בירושלמי נסכת מים משמע דאפילו את הוודאי התיר, ואז התירוץ של רבנו תם לכאורה לא מסתדר, אז ותרצו הרשב"א מביא את התירוץ הזה, יש מינים אסורים ויש מינים מותרים, כדי השכיחן בירושלמי דפרק גאית במסכת מים וכו'. עכשיו הרשב"א מביא עוד דבר, וזה התייחסות, רגע, אז איפה נגמר החיוב, מה זה חוץ לארץ? אנחנו אומרים חוץ לארץ וכו', אומר הרשב"א, וזה באמת הכיוון המקובל למעשה, שגם מחוץ לתחום עולי מצרים, הגבול נגמר איפה שיגמר הגבול של עולי מצרים, למעט מקרים חריגים כמו המון ובאב ומצרים, שתקופות, בהרבה תקופות השאירו, חייבו אותם בתרומות ומעשרות, אם זה המשנה במסכת ידיים של הלכה למשה מסיני, אם זה מצרים ושינר שהרמב"ם מביא, אבל גם בזה כבר כתוב בשו"ת הרדב"ז שלמעשה לא נהגו להפריש שם תרומות ומעשרות במצרים וגם בארם צובע שזה לכאורה סוריה, אז גם שם יש מקומות בשו"ת בית דינו של שלמה, הרב שלמה לניאדו, שהוא מביא גם כל מיני התייחסויות שלמעשה כמעט לא מצאנו תרומות ומעשרות מחוץ לעולי מצרים, וזה מה שבעצם אנחנו ממקדים את הנושא, עולי מצרים עולי בבל. שיטה יוצא מסכם עד עכשיו, יש שיטת רש"י שכל תחום עולה מצרים כולל בית שאן חייב בדגן תירוש וייצר ולא חייב בפרי וירק בתרומות ומעשרות, לעומת זאת שיטת רבנו תם כל תחום עולה מצרים כמו תחום עולה בבל חייב אותו דבר בטבל ודאי בתרומות ומעשרות, בדמי מה שגדל בעולה מצרים פטור, מה שגדל בעולה בבל חייב גם בדמי. שיטה נוספת בתוספות היא שיטת הרשב"א, שבתחום עולי מצרים, לפחות בתקופות מסוימות, היו מינים שהיו חייבים אפילו בטבל ודאי, והיו מינים שהיו פטורים מהפרשה, אבל יש ירושלמי שכותב, כן, יש ירושלמי שכותב שרבותינו היו מפרישים תרומות ומעשרות, רבותינו שבגלל היו מפרישים תרומות ומעשרות עד שהם באו ערובים ובטלום, ואז לכאורה לפי מסקנת אוספות יוצא שיש פטור לגמרי, אולי לפחות בהבנה מסוימת, שיש פטור לגמרי מתרומות ומעשרות בעולי מצרים, אבל יש כמה וכמה שיטות בראשונים על זה. עכשיו מכאן לשיטת הרמב״ם. הרמב״ם כותב, לא מחלק בין דגת דירוש ויצר, לא מחלק בין דמי, לא מחלק בין המילים, כותב את הגמרא כלשונה לכאורה, אבל עם כמה דקויות. כותב הרמב״ם, כל שהחזיקו עולי מצרים ונקדש קדושה ראשונה, כיוון שגדלו בטלה קדושתן. הרמב״ם מסתדר לנו את הדברים, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. ממשיך הרמב״ם, כן, שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, כן, קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. כל זמן שהחזיק הכיבוש, דיינו, הכיבוש של ארץ ישראל, היה לו, הוא החזיק את הקדושה. לעומת זאת, כאשר בטל הכיבוש, בטלה הקדושה. איך להזכיר פה, כמובן פה, דברי הכפתור והפרח הידועים, שכשאנחנו מדברים פה על קדושה, זה לא קדושה תא סגולית של ארץ ישראל, שהיא קדושה ממה אברהם אבינו, וכמו שהכפתור והפרח, לפי הכוזרי, בעצם גם מימי בריאת העולם, זה קדושה סגולית וקדושה רוחנית, וכל המעלות שדיברו בארץ ישראל, זה לא קשור לעולי מצרים ועולי בבל. פה מדובר, קדושה שמחייבת במצוות התלויות בארץ מהתורה ובדברים מסוימים בתקופות מסוימות מדרבנן, זה נקרא, על זה נסביר דברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם, מכיוון שקדושת ארץ ישראל בזמן יהושע החזיקה בגלל הכיבוש, בטל הכיבוש, בטלה הקדושה, אבל כיוון שעלו בני הגולה, קרי עליית עזרא ונחמיה, והחזיקו במקצת הארץ, הם לא התיישבו בכל הארץ, קידשו הקדושה השנייה עומדת לעולם. זה שיטת הרמב״ם הידועה, כשיטת רש"י, קדושה שנייה לא בטלה. אז זה היינו הך, עולה בבל ועזרא מבחינת ההגדרה ההלכתית, זה אותה קדושה. כן. בסדר. אבל מי שעשה את הקדושה זה בעצם עזרא. כן, 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 בהחלט. עולה בבל. עולה בבל. אז קדישו הקדישה השנייה עובדת לעולם, לשעתה ולעתיד לבוא, והניחו אותן המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא החזיקו עולי בבל כשהיו. ופה לא ברור מה שיטת הרמב״ם, נחלקו בשיטת הרמב״ם. הרמב״ם כותב לפי לשון אחת, לפי גרסה אחת, ולא פטורו מן התרומה והמעשרות כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית, ורבנו הקדוש יתיר בית שען מאותם הנקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל, והוא נמנע על אשקלון מופטרה מן המעשרות. לפי הסבר אחד ברמב״ם, יוצא שהרמב״ם פתאום מחדש לנו חידוש. הרמב״ם אומר בית שען היא לא אב טיפוס לכל עולי מצרים, אלא בית שען וגם אשקלון זה מקומות חריגים, אולי אפילו הם היו בעולי בבל, אבל מכיוון שהם היו כל כך רחוקים לא קידשו אותם בקדושה שנייה, או שלמרות שהתיישבו שם עולי בבל. על כל פנים בוודאי שלפי הסבר אחד ברמב״ם בית שען ואשקלון הם משהו חריג, הם, יש להם פטור, לעומת זאת שאר עולי מצרים התקדש, כן? לעומת זאת שאר עולי מצרים השאירו אותו, למרות שלא התיישבו שם, השאירו אותם כמו בזמן בית ראשון, נהגו שם תרומות ומעשרות. זה הסבר אחד. יש הסבר אחר ברמב״ם, כנראה עם שינוי לשון, חייבים להגיד שינוי לשון, מי שהעריך בזה, המעריק קורקוס העריך בזה מאוד, כן? לפחות באחד הפירושים ברמב״ם, והוא אומר שהרמב״ם כותב ככה, אם נקרא חזרה את הרמב״ם בסופו, והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל כשהיו, אלא פטרו מן התרומה והמעשרות, או ופטרו, יש גם כאלה שמוחקים את הלא, ופטרו מן התרומה והמעשרות כדי שיסמכו עליהם בשביעית, ורבנו הקדוש יתיר בית שען בית המקומות. כלומר, לפי הסבר האחר ברמב״ם, כל עולי מצרים נפטרו מתרומות ומעשרות, ומכיוון שהרמב״ם לא חילק בין דמי ובין דגנתי ראש ויצר לשאר הירוקות, ובין מינים כאלה למינים אחרים, יוצא שהרמב״ם, לפי הסבר השני, פתר לגמרי תרומות ומעשרות בכל עולי מצרים, ואפילו בית שען שכנראה התיישבו שם עולי בבל, אותה הוא פתר באופן מיוחד. יש כזאת הבנה? על כל פנים, בדעת הרמב״ם לא ברור איך ההתייחסות לשאר עולי מצרים. יש גישות כאלה, יש גישות אחרות. אבל בוודאי שלפי הרמב״ם, בית שען ואשקלון, יש להם פטור גמור מתרומות ומעשרות מכל סוגי הגידולים. זה מה שיוצא. יוצא שאם אנחנו מתייחסים לסרט שהיה פה, אז לבית שען יש מעמד מיוחד. כן? יש מעמד מיוחד על פי כל ההסברים ברמב״ם. ולכן, פה נשאלת השאלה, אני לא אקרא את כל המקורות, אני מדלג על כל המקורות, נראה מקור יהוד, כפתור ופרח. אומר הכפתור ופרח, לפני שאני אקרא את הכפתור ופרח, אני רק אדגיש שכשאני מדבר תרומות ומעשרות מן התורה, דגנתי ראש ויצר וכו', למעשה היום, לפי רוב הראשונים, בין לפי הרמב״ם מטעם שלו ובין לפי התוספות מטעם שלהם, בזמן הזה, תרומות ומעשרות היא מדירבנן, כולל בדגנתי ראש ויצר. יש לזה השלכה מאוד חשובה על הנושא של תערובות של דוראי דור דרבנן, כי בעצם לפי הרמב״ם והתוספות, אין מושג כזה היום למעשה תרומות ומעשרות מהתורה, אלא תרומות ומעשרות שיקרה מהתורה או שיקרה לא מהתורה. אבל אין מושג כזה מהתורה. למה? לפי הרמב״ם, קדושה שנייה אמנם לא בטלה, אבל לפי הרמב״ם גם בזמן קדושה שנייה, לא היה תרומות ומעשרות מן התורה, כיוון שלא היו כל יושבי עליה. כך שיטת הרמב״ם. התוספות חולקים על הרמב״ם, תוספות ביבמות סוברים שבזמן בית שני הייתה תרומות ומעשרות מן התורה נוהגים, למרות שלא היו כל יושבי עליה, כי תוספות זה לא דבר שהוא, יש לו משמעות בתרומות ומעשרות, אבל לפי תוספות מסיבה אחרת, תוספות סוברים שקדושה שנייה בטלה. מכיוון שתוספות סוברים שקדושה שנייה בטלה בניגוד לרמב״ם, יוצא שלמסקנה הם משתבים שבזמן הזה אין תרומות ומעשרות מהתורה. יש לזה נפקמינה בין המחלוקת בין תוספות לרמב״ם, לעניין קיליים בזמן הזה, לעניין עורלה בזמן הזה, שלפי הרמב״ם קדושה שנייה נשארה, ואז עורלה וקיליים בזמן הזה מהתורה, אבל בתרומות ומעשרות אין נפקמינה למחלוקת. יוצא שלמעשה, לפי כמעט כל הראשונים, אין משמעות לתרומות ומעשרות מהתורה מדרבנן. אבל דווקא יש שיטת הראב"ד, ואני לא סתם אומר את זה כי זה הכפתור הפרח מאוד, הכפתור הפרח די יחיד בין הראשונים, הוא היה נחשב ראשון, התלמיד של הראש, עלה לארץ וחקר את כל הארץ והתיישב בבית שען, ותכף נראה. הכפתור בפרח סבר כדעת הרייבד, שבזמן הזה, גם בזמן הזה, תרומות ומעשרות נוהגות מהתורה בתחום עולי בבל. זו שיטת הכפתור בפרח. כותב הכפתור בפרח, נמצא, אחרי שהוא מביא את הדיון, נמצא בזמן הזה בטבריה, כן? טבריה זה עולי בבל, עולי בבל. דגן, תירוש ויצר דאורייטה. וכשאומר דאורייטה זה לא יקרו מהתורה, זה דאורייטה ממש לשיטתו. ופירות אילן וירק דרבנן, גם, אמנם דרבנן, אבל בברכה, הכל. ובית שען, דגן, תירוש ויצר דרבנן ובברכה. למה? כי אומר הכפתור הפרח, אני סובר שבית שען כדעת רשי, ועוד כמה הסברים שסוברים שדגן תירוש ויצר רבי לא פתר, אז המנהג להפריש בברכה בבית שען דגן תירוש ויצר, אבל פירות אילן וירק פטור מכלום, הכוונה פטור לגמרי, אבל וכן פטור מן הדמי, הוא פטור הלוקח, זה ברמה הלמדנית, אבל ברמה למעשה ואפילו אחי אנו נוהגים בו היום בחסד עליון בפירות, אילן וירק, כמו שהיו נוהגים שם קודם שרבי התירו, דיינו אנחנו חוששים להפריש שם תרומות ומעשרות גם בירק האילן ובפירות, ורבותנו זל הם שקובעים הלכות במה שהם עושים, לא אנו, זה ענווה גדולה שעל כף דור בפירה, אבל אין אנו מברכים על הפרשת פירות, אילן וירק, וכן הדין בכל מקום שנודע מכיבוש שני, או שנודע מכיבוש ראשון לחוד, כל אחד לפי משפטו. הכפתור בפרח אומר פה דברים ברורים לחלוטין, שא' בבית שען דגן תירוש ויצר להפריש תרומות ומעשרות בברכה, אמנם הוא סבר שתרומות ומעשרות בזמן הזה דאורייתא בעולי בבל, אבל זה לא קשור לנידון, הוא אומר שהמנהג להפריש בברכה בכל מקום שבדגן תירוש ויצהר בכל כיבוש עולי מצרים כולל בית שען, לעומת זאת בפירות האילן בבית שם ובכל מקום שהתקדש על ידי עולי מצרים ולא על ידי עולי בבל, בפירות וירק בלי ברכה, ורק בעולי בבל להפריש בברכה מטבל ודאי בכל סוגי הגידולים. אז יוצא כך סובר הכפתור בפירה, ופה לכן הנושא הזה של שיש כאלה שסוברים היום למעשה, אז אני אגע בכמה דקות, כן? בכמה דקות בנושא הזה. העיר פה כבר קודם הרב אחי האמיתי, את הרב ציודה זצ"ל, כתב מכתב, אני לא השגתי אותו, מכתב למערכת עמודים של הקיבוץ הדתי, תשל"ב, אלול תשל"ב, זה היה ערב שמיטה. כן, למד ג' הייתה שנת שמיטה, שנה לפני מלחמת יום כיפור, תפשין המדבט, באלו תפשין המדבט, זה ממש קרוב לראש השנה, ואז הוא כתב להם שהוא מעיד, שהוא ראה שהרב פרנק פתר את כל עמק בית שען מתרומות ומעשרות ומשלי. זאת הייתה, הוא אמר שיש מסורת כזאת. החזוניש כתב, באותה תקופה, כמובן הרבה לפני כן, הוא נפטר הרבה לפני כן, אבל החזוניש כתב שלא ככה. אני לא הבאתי את המקור של החזוניש לפניכם, אבל אני אקרא מלשונו, כן? החזוניש כותב, נראה שלא הניחו עולי בבל, שלא הניחו עולי בבל הכרכים שהניחו, אלא הכרכים ותחומן ולא יותר. שבקושי הניחו כדי שיסמכו על העיני המניעים בשביעית. ולא נהגו בזה מידת פזרנות, ויקח אין לנו אלא מה שאמרו בגמרא בית שען, אבל לא שדות סביבותיה חוץ לתחומה, וכל שכן רחוקות לדבית קילומטר מבית שען, שנן בכלל זה, שאם אתה נותן לדבית קילומטר לכל רוח, יהיה השטח כפדלת קילומטר לכפדלת קילומטר הפטור, ובשטח זה היו הערות הרבה, ותפסת מרובה לא תפסת, ואין לנו אלא בית שען ותחומה, ואף שקוראים בקעת בית שען, אין זו עדות על פטורה. זה לשון החזוניש, חזוניש בשביעית. צריך לציין שאותו דיון על מעשרות, יש גם דיון על שביעית בירושלמי, ומשמע שפטור גם משביעית. החזוניש בא ואמר את מה שרמז הרב אחיה, שבית שען זה רק בית שען עצמה ולא יותר. כמובן שאחרי מלשון החזון איש, וכל מי שרואה את החזון איש, החזון איש מדבר שאל תבוא ותקל לפתור מתרומות ומעשרות את בית שאן, כן? גם אם תלך בשיטת הרמב״ם, שזה פתור לגמרי, זה רק בית שאן, ולא בקעת בית שאן, ואז תפתרו מתרומות ומעשרות את בית שאן. אבל אם יש לנו ספקות בהלכה, ויש כל מיני מסורות, ונדמה לי תבועת הארץ סובר את הים קילומטר האלה, תבועת הארץ רבי יוסף שוורץ, תלמיד חכם גדול וגדולי חוקרי ארץ ישראל לפני 150 שנה, הוא סבר שבית שאן זה יותר מבית שאן ותחומה. יוצא שוודאי להקל מספק, נכון, יש לנו ספקות אולי, ולא בגלל כתובת רחוב, כי לבוא ולקחת את הארכיאולוגיה כגורם בפסיקה, זה נראה לי לא לעניין, אפשר אולי לחוש, זה נכון, זה כתובת שהיא תנאית, זאת אומרת היא של חזל, על פי כתובת של חזל, וזה לא רק זה, ברייתא דתחומין, ויש עוד הרבה ברייתות, אבל כל הזיהויים הם זיהויים ארכיאולוגיים, המקור ודאי הוא מקור קדוש, אבל הזיהויים הם זיהויים, הרי החזון איש הוא אמון על השיטה שלא להסתמך על זיהויים כדי לקבוע שם פטורים וחיובים. אז תמוה שעל פי שיטתו יוצרים חידוש לכולם, שבאים ואומרים שרק בית שאן זה בית שאן עצמה, וכל התחום שסביבות בית שאן זה עולה בבל, ומפרישים שם בברכה, ואומרים שאפשר להסר מאחד על השני, זה דבר מאוד מאוד מחודש מבחינה הלכתית, אמנם היום למעשה ככה, סוברים ככה, אני אומר, מבחינה הלכתית זה נראה לי מחודש, ולכן, מה? חלק סוברים ככה, וזה נראה מאוד מחודש להקל על, על סמך דברי החזון איש האלה, כן? כי ייתכן מאוד שאפילו הוא לא היה סובר ככה. ולכן, כמו שהכפתור ופרח כתב, בכל המקומות שלכאורה יש צדדים לבוא ולהגיד שהם אזור של בית שאן, אז בעיקר שיש כתפיים רחבות של הרב פרנק, וכפי עדותו של הרב צבי יהודה זצ"ל, אז בוודאי להתייחס למקומות האלה כספק, א', להפריש שם בלי ברכה. דבר שני, פה אנחנו מגיעים לתערובות של אזורי חיוב. אמנם, נכון, שלפי הרבה שיטות, כל החיוב תרומות ומעשרות בזמן הזה, זה מדרבנן. ובדיעבד, כן, הפרשה מדרגות חיוב של דרבנן, אז זה תופס, כמו שמשמע בספר התרומה, מהר"ם מרוטנבורג בהלכות חלה, וכך כותבים הרבה אחרונים, שבדיעבד, כן, בוודאי שהפרשה מדבר שהוא חייב מדרבנן בדרגה א', לדבר שהוא חייב מדרבנן בדרגה ב', כמו מאזור חיוב שהוא חייב מדרבנן ברמה מסוימת, על חייב מדאורייתא ברמה עקרונית והיום מדרבנן כמו עולה בבל על עולה מצרים, אז אני יכול לבוא ולהגיד שבדיעבד זה תפס. אבל פה מדובר על בית שאן שלדעות מסוימות, שלפי הרבה דעות זה פתור. זאת אומרת, יש דעות שסוברות שזה חייב מבית שאן, על כל פנים בוודאי כהנחיה לכתחילה, לכתחילה לכתחילה לערב אזורי חיוב, זה דבר שהוא מחודש. ולכן מאוד חשוב הרעיון לעשות הפרשות על כל אזור לבד. ובוודאי שהפתרון הכי פשוט, ועושים את זה בהרבה בתי אריזה, שחקלאים, כל חקלאי שמביא, מפרישים מאף חקלאי על החקלאי. זה דורש קצת תשומת לב. זה דורש קצת הערכות מחודשת, כמו שהרב אחיה הראה לנו, הוא הצליחו לעשות את זה, להפריש על כל חקלאי בנפרד. הדבר הזה, כל חקלאי מביא בדרך כלל, גם יש לו הרבה חלקות, כל פעם הוא מביא מאזור מאוד מצומצם, הוא לא מביא מכל האזורים בשנייה אחת. ולכן זה פותר המון בעיות של הפרשה על אזורים שונים. ולכן זה נראה לנו שבאופן פשוט, כן, וכך גם כתב הרב, כן, כותבים למעשה, שהרב ישראלי שלכתחילה לא להפריש מטרד הרבנן, הקלט דרבנן, רק בדיעבד, אם יתערב, אז יש במקום להקל. טוב, בזה אנחנו נסיים.